סייעתא דשמיא, ראש חודש טוב לכולם, שתקיים בנו משנכנס אדר מרבין בשמחה. יהיה שיעור לעילוי נשמת מרי אבא, וגם לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם, רבי אברהם בן חנה ינקום, לעילוי נשמת יאיר בן גיר. זולה בת מסודה. דניאל חי בת פרלה. רפואת ראובן בן פורטונה, אבנר בן מרים, אמנון בן שושנה, יורית בת שושנה, נועה בת אתי, הילה חיה מלכה בת רבקה ריקי, וכל חולי עמו ישראל ובכללם דליה בת מרים. כשנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו נקרא בעזרת השם סדר פרשת תרומה. פירוש הרגיל הפשוט של מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, זה אומרים לך תשמח, הגיע אדר, תשמח. אבל באמת שחושבים על הדברים קצת יותר פנימה, למי אומרים תשמח? למי שעכשיו הוא בעצם, למי שעכשיו הוא במצב של היעדר שמחה, שיש לו מעט שמחה, אומרים לו תשמע, תשמח, מרבין בשמחה, תעלה את רמת השמחה. זאת אומרת, ופה אנחנו צריכים להבין את הזמן, ותכף נראה שהדברים קשורים גם לפרשת תרומה כמובן, ובכלל לפרשיות, הפרשיות שעוסקות בבניית המשכן, זה לא בכדי, לא סתם, הפרשיות שעוסקות בבניית המשכן בשנה פשוטה, לא בשנה מעוברת, אבל גם בשנה מעוברת, הן הפרשיות שנופלות על חודש אדר. תרומה היא נקראת בשנה פשוטה בחודש אדר. אחרי כן פרשת תצווה היא הפרשה הסמוכה לפורים, כי תישא אחרי פורים, והיקל פקודי כמובן אחרי. בכל אופן זה פרשיות חודש אדר, בניית המשכן והעניינים שקשורים למשכן הם פרשיות שקשורות לחודש אדר. זו שאלה, מה הקשר בין חודש אדר לבין פרשיות המשכן? אבל כיוון שאנחנו יודעים כבר שיהודי חי את הזמן, לחיות את הזמן הכוונה שכל אדם חי בתוך מערכת משתנה. המערכת, מערכת הימים, היא מערכת משתנה. אין יום אחד בבריאה שחזר על קודמו או שיהיה כדוגמתו אי פעם משהו. זה לא הזמן להאריך ולפרט, אבל באחד השיעורים בלינדר בסייעתא דשמיא מגזור השם בחיים טובים נסביר את העניין הזה, מה זה מערכת הימים, מה זה מערכת הזמנים על פי סוד. בכל אופן, את החודשים אולי נסביר עכשיו בקצרצרה משהו. בכל אופן, הימים במהלך החודש מאירים, יש להם הערה מסוימת, יש להם תכונות שבאותו יום, אם אדם חי במודעות נכונה ומתאים את המודעות שלו ליום בחודש, לשבוע בחודש, אז יש לו יותר יכולת לקבל, להכיל את האור שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע באופן מיוחד ביום הזה לעולם. אם היו שני ימים דומים, לא הייתי יכול לומר את מה שאמרתי עכשיו. הקדוש ברוך הוא, אם הוא היה צריך להשפיע אור מסוים, אז הוא היה משפיע אותו ולא חוזר עליו. אין סיבה לחזור על הערה פעמיים. זה בורא עולם שהוא שלמות, הכל עושה מושלם. אני צריך לתת לך את הערה, בוא קח את הערה, נתתי לך אותה, אני לא חוזר פעמיים. אם היו שני ימים כאלה, לא הייתי יכול לומר שכל יום שלו את הערה מיוחדת שלו, ולכן צריך לפתח מודעות לגביו. כל שנה יש לה את הערה המיוחדת שלה מבריאת העולם. בכל שנה לכל חודש יש את הערה מיוחדת שלו שמתייחסת לאותה שנה. בכל שבוע בחודש יש את הערה שלו שמתייחס לאותו החודש באותה שנה. לכן זה לא יכול אף פעם, וכן כנ"ל בכל יום, וכל יום, בכל שעה, ובכל שעה, בכל רגע. ולכן לא יכול להיות שלא שנה אחת שחוזרת על עצמה, לא חודש או יום, אפילו לא רגע אחד שחוזר על עצמו בכל המציאות כולה. זאת אומרת, שאדם שלא חי כל רגע במודעות, מפספס חלק חשוב מהחיים. הוא מפסיד חלק חשוב מהחיים.
את המודעות של אותו רגע.
ודאי, את המודעות, את ההערה של אותו רגע. הוא לא יוצר כלי לקבל את האור שהשם רוצה לתת לו באותו רגע. יש אנשים שחיים ככה, חוץ כבוד יושבים פה, לא, זה לא שייר בכם, אבל יש אנשים שחיים ככה בלי מודעות, רוב ימי חייהם, אם לא רובו ככולו. הוא נכנס לעולם ויצא ממנו אפס מודעות ביחס לזמן. אפס מודעות. זה יכול בשתוק עם אחר נמות. זה תפיסת עולם של בזבוז. תפיסת עולם. אז אנחנו יודעים שיש ארבע שבועות בחודש, וארבע שבועות בחודש הם כנגד ארבע אותיות שם הוויה, י' ק' ו' ק', והדברים מפורסמים, אני לא חוזר על המקורות, אבל מי שרוצה יראה את האריזל, את הבני שכר, בהרחבה, הדברים האלה מובאים בהרחבה, הפריץ צדיק מביא אותם ואחרים, רב צדוק הכהן מלובלין ואחרים. יש 12 חודשים בסך הכל בשנה, זה כנגד 12 צירופי שם הוויה האפשריים בלי שיחזרו על עצמם, ויש כמובן, כמו שאנחנו כולנו יודעים, 12 שבטים, 12 מזלות, זה הכל הולך על פי הצירופים של שם הוויה. לא ניכנס עכשיו לכל ההסבר, אבל אם אנחנו זוכרים שאם יש לנו 12 חודשים נגד 12 צירופי שם הוויה, ובשם הוויה יש 4 אותיות, אז כל 3 חודשים יתחיל צירוף חדש של שם הוויה, נכון? 3 חודשים ראשונים יתחיל באות י', 3 חודשים שניים יתחיל באות ה' הראשונה, זה נקרא ה' אילאה, אימא, בינה. 3 חודשים אחרי כן יתחיל באות ו', אחרי כן 3 חודשים האחרונים בשנה יתחיל באות ה', שהיא ה' האחרונה בשם הוויה. אז ניסה נייר סיוון, צירופי שם הוויה התחילו באות י', נכון? צירוף שם הוויה הראשון זה חודש ניסן, חודש הראשון בשנה, והצירוף הזה הוא בראשי התיבות של ישמחו השמיים ותגל הארץ. שם הוויה ביושר זה נקרא, שכותבים אותו ככתבו וכלשונו. ואם אנחנו מתקדמים עם הצירופים, אז חודש אייר, כמובן יהיה לו צירוף שונה לחודש אייר. הצירוף השונה של חודש אייר יתחיל גם הוא ביוד, אבל הוא כבר יהיה הצירוף שיוצא מראשי התיבות, התהלל המתעלל, השכל בידוע. התהלל ביוד, המתעלל בהי, השכל בהי, וידוע בבר. אז יש לנו צירוף של שם הוויה, שהאותיות לא מסודרות כסדר הראשון. ניקח חודש מהסדרה השנייה, סדרה השנייה פותרת בתמוז אב אלול, תמוז אב אלול, אז חודש תמוז כולם יודעים שזה יוצא, הצירוף של חודש תמוז יוצא מזה אינו שווה לי, זה איננו שווה לי, המשפט האלמותי של המן הרשע, זה איננו שווה לי, אז הסופי תיבות זה ה', איננו ו', שווה ה', לי י', יוצא שם הוויה בהיפוך. ה' ו' ה' י' זה שם הוויה בהיפוך. זה חודש תמוז, חודש קשה. ואיך פותח הצירוף הזה? בה', כי זה ה' הראשונה בשם הוויה. וכן על זו הדרך. יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו בסדרה האחרונה של הרבעונים. אנחנו עכשיו נמצאים בטבת שבט אדר. זה הרבעון האחרון. הוא פותח בה', כן, זה היה האחרונה בשם הוויה, הוא מסיים בה' הראשונה של שם הוויה, זה הצירוף. שבט הצירוף שלו היה, הצירוף שיוצא מהמר ימירנו והיה הוא. המר ה', זה פסוק מהתורה, חלק מפסוק מהתורה. המר ימירנו והיה הוא קודש, המר ה', ימירנו י' והיה ו', הוא ה', אחרונה. ההיא האחרונה הזו היא ה-A שהיא ה-A הראשונה בשם הוויה. זה נקרא אימא אילה הקדישה. לכן בשבוע האחרון לחודש שבט, לפני שנכנסים לחודש אדר, שבוע האחרון לחודש שבט הוא שבוע לא קל. שבוע לא קל בחודש שבט. למה? כי הוא שבוע שבו הכוח, הפוטנציאל, מבקש להתממש. וככל שהפוטנציאל מבקש להתממש, אז האדם מרגיש שיש למציאות, לסובבים אותו, לאשתו, אשתו מבעלה, יש דרישות. יש דרישות. כי באמת, כל המציאות משקפת ומשתקפת במעשים שלנו. ובאופן שבו אנחנו מממשים את עצמנו ואת האור, וכאשר אנחנו לא מממשים, אנחנו משאירים משהו בפוטנציאל, והפוטנציאל הזה רוצה לצאת החוצה, אז הקדוש ברוך הוא דורג להעביר לנו מסר באמצעות האנשים שסובבים אותנו. אז המקום המיידי זה בבית. פתאום האישה אומרת לבעלה איזה שהם דברים שהם נשמעים כמו דברי ביקורת או מה, וזה, העניין של זה, זה לדרבן אותו לעשות מעשה. תוציא כבר את הפוטנציאל שלך אל הפועל. אם האדם חי במודעות, הוא לא לוקח את זה למקום שלילי, אלא מבין את הרעיון החיובי שמסתתר פה, ומשפר, ומנסה להוציא מן הכוח אל הפועל את היכולות שלו. זה הכוח שיש בשבוע האחרון של חודש שבט. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השבוע הזה בתור יחידה, כי אמרנו שיש לא סתם ארבע שבועות בחודש, זה ארבע שבועות כנגד ארבע אותיות שם הוויה, אז אנחנו מבינים שכשמגיע חודש אדר, כיוון שאתה בשבוע, סיימת עכשיו שבוע לא פשוט של חודש שבט, שבוע האחרון של חודש שבט הוא שבוע שמייצר הרבה מאוד מתח, יוצר מתח, כן? זה דרישות, יש דרישות, למציאות יש דרישות ממך, להשם יש דרישה שתממש את עצמך, תוציא את הכוחות שלך אל הפועל, ואתה נמצא במצב שהמימוש שלך הוא חלקי, מכל מיני סיבות, גם סוף השנה הוא תמיד זמן פחות, הוא תמיד זמן יותר עייף, תמיד זמן, זה סוף השנה, זה הסוף, הסוף תמיד הוא לאה, הוא יגיע, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא לוחץ מלמעלה, מהכתר, לוחץ אור, תתפתח, תשתנה, תתקדם, תשתפר. אתה לא מבין את זה, הוא מתחיל להראות לך מראות. אתה יודע שעולה הרמס הכנסה. הוא מתחיל להראות לך מראות. שים לך מראות. שם לך מראות מול הפנים, תשתנה, הנה אני רוצה התנהגות שונה או משהו כזה. אז כדי להתחיל את חודש אדר, אז ידוע ש... חז"ל היו פותחים בכלל, באופן כללי, במילתא דשטותא. מילתא דשטותא. היו אומרים לאדם, תשמע, אל תיכנס אל תוך הסרט יותר מדי. בוא, יש, המציאות זה סרט. זה בסך הכל סרט שבא להראות לך לאן אתה צריך ללכת, איפה כדאי לך לפעול, איפה אתה צריך לייצר יותר אור, יותר להשקיע יותר אנרגיות. אל תהיה רציני מדי. לא כל העולם על הכתפיים שלך, תרגע. לא כל העולם על הכתפיים שלך, אתה לא אטלס, אתה לא מחזיק את העולם. אין, זה במיתולוגיה, זה בסיפורים בבובוי מייסס. אתה בסך הכל צריך לעשות את מה שאתה יכול בכלים שהשם נתן לך, לעשות את המקסימום שאפשר יהיה לומר עליך ישראל אשר בך יתפאר. לא עליך מלאכה לגמור, כל יתר הדברים קורים בממילא בהכוונה אלוקית. מה דורשים ממך? תעשה את ההשתדלות, את הדרך, את המאמץ, התוצאה מאת השם. לא דורשים לך תוצאה. אין ביהדות אין מבחן התוצאה. ביהדות זה הכל מבחן הדרך. תראה לי שאתה הולך בדרך הנכונה.
המאמץ אתה עושה.
נכון, לפי המאמץ. לפום צערה אגרה. לפום צערה אגרה, יפה מאוד. אז אדר, המקור של השם, זה למעשה המילה אדרת. הצירוף אדר, אדר נמצא בפעם הראשונה בפסוק פרשת תולדות שקשור ללידת עשיו. קשור ללידת עשיו, נכון? כתוב שם, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקרא שמו עשיו. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. אדרת זה אדר תף. תף, אנחנו עוד נראה במהלך, בעזרת השם, במהלך השיעור, תף זה אות מאוד קשה, מאוד קשה. היא חותמת את המילה מוות. שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בתף, לא התחיל את התורה בתף, לא סתם. כי התף היא האות הראשונה שבאה לפניו. אנחנו תכף נראה את זה בסייעתא דשמיא. לא סתם. כלומר, את חותמת את המילה מוות, את הסוף של האותיות, אומר המהר"ל, סוף האותיות זה הסוף, אני לא מתחיל מהסוף. לא מתחיל עם הסוף של האנשים, לא מתחיל עם הסוף של הבריאה, לא מתחיל עם הסוף. אדר...
טוב זה
קשוח. כן, טוב זה קשוח. אדרת, אדרת, כשאנחנו מדברים על אדרת שיער, אז אדרת זה כיסוי, אדרת זה לבוש, אדרת זה זה אסתר, אדרת, אם האדם מתכסה באדרת, אז הוא בחושך, הוא נמצא בחושך. כשאנחנו אומרים כיסוי, אז כשאדם לא אומר אמת, איך זה נקרא? הוא מכסה על האמת. לחסות על האמת זה נקרא לשקר. לא להגיד את האמת זה לשקר, לחסות אותה. זה לשקר. כיסוי זה קליפה. נכון? כשהקליפה מכסה את הפרי, זה כיסוי. לפעמים הכיסוי זה גם הגנה. כי הקליפה נחוצה בשלבים, עד שלב הגידול, עד שלב סיום הגידול של הפרי, היא נחוצה בשביל להגן עליו. אחרי כן, בשביל ליהנות מהפרי, אתה צריך לקלף אותה. אתה לא משתמש בה. אבל עד השלב הזה, אתה צריך את הקליפה. זאת אומרת, לא תמיד חושך, תזכרו, חושך, אתם זוכרים את העניין הזה של החושך מהחודשים תמוז ואב, שדיברנו על זה, שאדם לפעמים, השם שם אותו בחושך, כי כשאדם רואה אור חזק מדי, הוא בעיניים פתוחות, מסתכל על אור השמש. אז הוא קיבל חושך בעיניים, נכון? הוא קיבל חושך, הוא הסתכל על מקור האור הגדול ביותר, במקום לראות יותר אור, הוא רואה חושך. למה? כי אין לו כלי לראות אור כזה. מה קורה במציאות שאדם, השם חושף אותו לאור גדול, לשפע עצום, כשאין לו כלים, הוא נפגע. השם ברחמיו מכניס אותו לחדר חושך. הכניסה לחדר חושך נעשית לתועלתו ולטובתו כדי לרפא לו את הכלים. במקרה הזה זה את העיניים. כשעם ישראל חטא, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא ברחמיו? הכניס אותם לחדר חושך, לגלות. תקר אותם. שפך חמתו על עצים ואבנים. שפך חמתו על עצים ואבנים, הרס את בית המקדש, החריב את בית המקדש. אתה יכול להגיד שזה דבר שמח? חז"ל אומרים כן. תשעה באב זה חג. למה זה מועד? קרה עליי מועד? כי הקדוש ברוך הוא את שפך חמתו על עצים ואבנים, אם אלה לא שפך חמתו על עם ישראל, ועם ישראל ממשיך להתקיים. מה היה פה? הכניס אותנו לחדר חושך. אז עכשיו חושך, אבל החושך הזה נועד לרפא אותנו, נועד לשפר את מצבנו. זאת אומרת שאנחנו נמצאים בשבט באיזשהו חושך, באיזשהו כיסוי, או כשאנחנו נכנסים לאדר ועדיין חשים חושך, והשבוע הראשון של חודש אדר הוא כזה, שבוע של עדיין אנחנו בחדר חושך, התפקיד שלנו כדי לגלות את האור זה להסיר את האדרת, להסיר את הלבושים שהם לא לבושים ששייכים לנו, שייכים לאסב. אדרת שיער זה לא לבוש שייך לנו. אתה צריך לדעת שרגע לפני שמתגלה האור הגדול של אדר, יש את החושך של השבוע הראשון, האחרון של שבט, ויש את החושך של אדרת השיער, שאם אתה לא מסיר אותה, היא זה מה שהיא יודעת לגרום, היא כיסוי. כיסוי זה דין. הסתר פנים, זה כיסוי. הסתר פנים, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. הקדוש ברוך הוא יש לו פנים? אין לו. זה אנחנו מסתובבים, מפנים את האחוריים שלנו, את העורף שלנו לקדוש ברוך הוא, אז לא רואים אותו. כשאתה נמצא במודעות, כשאתה נמצא בהסתכלות נכונה על המציאות ועל האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, אתה נמצא כל הזמן באור. כי אתה בכל, על כל צעד ושעל, מגלה בתוך ההיעלם של העולם את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, לדבר עכשיו. לכן, העניין הזה של אדר, שהוא רגע לפני חודש ניסן, ולפני גילוי הערה ביושר, הערה הגדולה של חודש ניסן, זה העניין של הסרת האדרת, ותדעו לכם שכל העניין הזה של הלבושים, כן, אדם יש לו לבוש של אדרת שיער חס ושלום, אז זה לבוש שלא שייך לו, זה לא במקום שלו, לכן זה עושה חושך, זה לבוש דיני, עשיו זה בא מצד הדין, אבל אדם יכול להפוך את זה לחלוקה דרבנן, ללבוש של מלכות מה שנקרא, לבוש של אור, כמו כותנות אור בתורתו של רבי מאיר בעל הנס, אצלו לא היה כתוב ויעש להם כותנות אור, אלא כותנות אור באלף, אצל רבי מאיר, בתורה שלו. הלבושים האלה, חלוקה דרבנן, לבוש של מלכות, זה ביטוי לאותו עניין, זה לבושים של אור. עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה דבר פלא. שעל אסתר כתוב, ותלבש אסתר מלכות. על מרדכי כתוב, לבוש אשר לבש בו המלך. לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. כשהמן בא לפני החשברוש, והחשברוש שואל אותו מה יעשה לאיש אשר מלך חפץ ביקרו, אז הוא אומר, ייקח לבוש אשר לבש, לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. בזה מלבישים את מרדכי היהודי. לבוש של מלכות. התוצאה בסופו של דבר של הסרט, הסרת האדרת הזו שלא מתאימה לנו, שהיא לא שייכת לנו, היא לא לבושים שלנו, לא כיהודים, לא כעם ישראל, לא, הסרה שלה וחזרה ללבוש ולכלים המתאימים ליהודי, זה נקרא חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן. והשאלה באמת איך עושים את זה, אז קודם כל מיתוק הדיני זה הסרת האדרת. הסרת האדרת זה במה שהאדם עושה דין עם עצמו. אוקיי? שיש דין למטה, אין דין למעלה. אין דין למעלה, ראשי תיבות, אדל. כמו הבת של הבעל שם טוב. אין דין למעלה. אין דין למעלה. יש דין למטה, אין דין למעלה. תראו תורות של רבי נחמן בעניין הזה, דיברנו על זה בשנים קודמות. כשאדם עושה דין עם עצמו, אתה אומר, שיר השופטנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה בתפילה. אדם שם יכול לכוון, להגיד, ריבונו של עולם, אתה צדיק, על כל הבא עליי, כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו. אתה אומר, אומר את זה לפני, בתחנון, לפני הוידוי. אתה צדיק, אתה צדיק, על כל הבא עליי, כי כל מה שבא עליי זה ממני. אני עשיתי, אני גרמתי, אני לא בסדר. אני לא הייתי מספיק קשוב, אני לא הייתי מספיק ערני, אני לא השתמשתי בכוחות שנתת לי וביכולות שנתת לי באופן מספיק הגון. אני אשם. כשאדם עושה את הדין הזה עם עצמו, כל הדינים למעלה מתבטלים. אין דין למעלה. כשמה עושה אדם, קרה לו משהו, לא עלינו ולא עליכם, עצר אותו שוטר. עצר אותו שוטר, הוא מיד אומר, אתה צדיק על כל הבא עליי, כמת עשית ואני הרשעתי. בעיה שלי. לא לשוטר, לא להגיד זה לשוטר. השוטר רושם את זה בדוח, זהו, נגמר. לא לשוטר, זה אדם אומר לקדוש ברוך הוא. אתה צדיק על כל הבא עליי. הוא אומר לשוטר, אתה צדיק על כל הבא עליי. השוטר מבין שהוא הצדיק ואתה הרשע חס ושלום. לא. אתה צדיק על כל הבא עליי, אומר לקדוש ברוך הוא. ואני הרשעתי, לא מתחיל להאשים את השוטר, את אשתו, את הנהג של האוטובוס, את הקופאית בסופר, לא מתחיל להאשים את העולם. אלא מאשים את עצמו, אומר, ריבונו של עולם, אתה צדיק, ברור שאם קיבלתי זה, זה מגיע לי 100%. עכשיו, אני לא מבין למה. אני לא מבין, אני מפשפש ולא מגיע. לא מגיע לסיבה. אני לא מגיע, מה אני יכול לעשות? אני לא מגיע. בסדר, לא קרה כלום. לא כתוב בשום מקום שאתה צריך להגיע כל פעם להבנות. עוד אין לנו דעת מושלמת. אבל, עשית דין עם עצמך, מתבטל הדין למעלה. לא עושים פעמיים דין. יש חזקה. חזקה של שאדם נשפט פעם אחת. פעם אחת, לא פעם אחת. עשית דין עם עצמך, אתה לא צריך לדון אותך. מקטרג, מסתתם הפה שלו. הוא לא יכול לקטרג. למה? כבר אתה מקטרג. שמעת, הקדוש ברוך הוא משתיק אותו, אומר לו, אל תדבר. אתה לא שומע שהוא אומר, שהוא לא בסדר? כן, בבקשה.
אז מה העניין של הפרת עוונות? אפילו אם בן אדם לא מבין שהוא משלם על דין. עדיין
יש לו דין למעלה? אם הוא לא עשה את מה שנקרא, לא הצדיק את הדין ולא עשה דין עם עצמו, אז הוא צריך לשלם. אין מה לעשות.
גם משלם למטה וגם למעלה.
מה זאת אומרת למטה ולמעלה? הקטרוג בא, זה תלוי באיזה עבירות מדובר. הקדוש ברוך הוא, אם מדובר באדם שרוב מעשיו צדק ואמת, רוב מעשיו טובים ומיעוט מעשיו רעים, אז בדרך כלל הקדוש ברוך הוא יגבה ממנו, יסייע לו פה בתיקון פה, ימרק את העוונות שלו פה, כדי שכשהוא יעלה למעלה הוא יהיה רק עם זכויות, והזכויות האלה נצחיות. הוא לא מפחית עוונות, הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבון של עוונות מול זכויות. עשית 40 מצוות ו-30 חטאים, אז נשארים לך 10. לא, בשום פנים אופן, זה לא כערך. העוונות הן כלום לעומת הזכויות. הזכויות הן נצחיות, והעוונות ניתנים לתיקון וריפוי בעל מעדן, פה בעולם הזה. אדם מקבל כאב ראש, כתוב, אפילו הכניס יד לכיס, ורצה להוציא מטבע גדול, יצא לו מטבע קטן, זה נחשב איסורים. איסורים מחפרים. אז אדם, כמה פעמים זה קורה, כן? עושה ככה, למצוא את העת, לא מוצא פה את העת. איזה איסורים, איסורים מחפרים. איסורים. כל דבר הכי קטן, שאתה לא פועל לפי התוכנית שלך, וגורם לך איזושהי עוגמת נפש, זה איסורים, האיסורים האלה מחפרים. כן.
לגבי הדרים, איך אנחנו אומרים להתייחס מבחינת הסוד לאדר א'?
אדר א' ואדר ב', כך, להלכה אדר ב' הוא האדר, הוא האדר, יש בו. יש בו את תענית אסתר, יש בו את פורים, יש בו את שושן פורים וכיוצא באלה. כל הדינים שקשורים לארבעת הפרשיות שנקרא לפני ראש חודש אדר ב', לפני פורים, פרשת זכור, לשבת פרה, כל זה נמנה מראש חודש אדר ב'. אבל אדר א', אין ספק שאדר א', אדר א' הוא ממין העניין, אז יש פורים קטן בתוך אדר א', מרבין בו בשמחה בתוך הדר א', הרבי מלובביץ' אומר ששישים הימים הללו הם כפליים לקושייה, ואז אם אדם בשישים הימים האלה יכול להשיג פי שתיים בשמחה, פי שתיים בהצלחה, פי שתיים בכל דבר שהוא עושה, בפי שתיים, כן? יש לו מעלה גבוהה מאוד, לא בכדי האדר הזה. טוב, אז ראינו שאפשר היה להרחיב בדבר הזה עוד ועוד, אבל אני רוצה להגיע לנושא של השיעור ולראות את העניין. אז בכל אופן אנחנו נכנסים לאדר, עוסקים בלבושים, מסירים אדרת שיער, לובשים חלוקה דרבנן, לבוש של מלכות, כמו שראו לבן ובת ישראל, לבוש של מלכות. אנחנו כולנו בני מלכים, מלך מלכי המלכים, ואנחנו צריכים להתנהג בצורה כזו, ולכן אין פרשיות מתאימות לעסוק בלבושים ובכלים מאשר הפרשיות שעוסקות בהקמת המשכן. גם המשכן עוסק המשכן מתחיל בכלים. הקדוש ברוך הוא קודם מצווה על הכלים, על הארון, על המנורה. נכון? אתם מכירים את כל המדרש שבא בצלאל אל משה רבנו, משה אומר לו, הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות כלים ואחרי כן משכן, שואל אותו בצלאל, זה גם מדרש וגם גמרא, שואל אותו בצלאל, שמה ציווה הקדוש ברוך הוא קודם לעשות משכן ואחר כך כלים? שהרי אם אני אעשה קודם כלים ואחר כך משכן, איפה אני אניח את הכלים? אז שואל אותו משה רבנו, שמה בצל כל היית? אולי מה אתה היית שם? שמעת מה הוא אמר לי? זה כן נקרא בצלאל, בצל אל היית וכו'. טוב, בכל אופן יש כלים, יש משכן, יש בגדי כהן גדול, יש בגדי כהן אדיוט, יש בגדים, עוסקים בבגדים, עוסקים בלבושים, עוסקים בכלים. גם המשכן עצמו, כמו שאנחנו נראה, הוא לבוש. עכשיו שאנחנו אומרים, וזה עוד נקודה אחרונה, כשכמובן אנחנו צריכים לזכור של כל לבוש שאנחנו מדברים עליו, זה כלי להשראת אור, להשכנת אור. המשכן יש לו הרבה מאוד מובנים. משכן מלשון מושכני אחריך נרוצה, כתוב בשיר השירים, מושכני אחריך נרוצה, מושכני לשון משכן. מה הכוונה? הכוונה שהתורה היא טעימה, היא מושכת, התורה היא מושכת, השראת האור על הקדוש ברוך הוא דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, טעמו הוא כי טוב השם, זה הכל טעם טוב, עניינים של משיכה. כשאדם רוצה גם לחנך וגם לחנך את עצמו, הוא צריך לחפש בתורה ובמצוות את הטעם הטוב. תורה ומצוות זה דבר מתוק, זה דבר נעים. אי אפשר להרחיש, להקנות טעם טוב בהתנהגות ליטווקית. אי אפשר. בקפדנות יתר וחומרות אינסופיות, וצער ויגון על כל מה שעולה לקיים את המצוות, ועל איך שזה, עם זה אתה לא יכול לחנך. אין, אדם שמגיע הביתה וכולו איסורים מזה שהוא יהודי, אז הבן שלו, אפילו מקיים את כל המצוות קלה כבחמורה, הבן שלו יראה אדם מתייסר, יהודי מתייסר, הוא לא ירצה להיות בעמדה הזו, הוא לא ירצה להיות ככה, הוא לא ירצה. הוא יגיד, שמע, אם להיות ביהדות זה לסבול, זה כל הזמן להתייסר, כל הזמן להיות באיזה מין מצוקה וקפדנות וכעס ואיזה ריתחה כזו משונה, אז למה נצטרך את זה? למה נצטרך את זה? מושכני אחריך נרוצה. מתוק, טוב, תאמור כתוב השם, איזה יופי של שבת, איזה אור, איזה חמדה יש בתורה, איזה הברקות, איזה דברים מועילים, איזה דברים טובים, איזה, זה כיף, עונג, אכילה, שתייה טובה, כל מכל טוב, אין, חברות הנעימה, הכל בא מכל טוב, הוא בא עם שמחה, הוא בא עם אכלה, הוא לא מחייב כל הזמן ביקורת, הוא לא קשור לעצבות, למתח, לכעס, לקפדנות, כן? כל אדם, זה ההבדל בין חסיד, בין חסיד לבין ליטבק, כן? חסיד ליטבק מצא חתיכת חמץ, ליל הסדר, הוא יושב על השולחן, פתאום הוא רואה בזווית העין מתחת לשידה, הוא רואה ככה חתיכה יפה של לחם. ליטבק. תן דפיקה על השולחן, כאן, מה זה צריך להיות? כל הפסח הזה לא שווה שום דבר. חתיכת לחם לא ייראה, לא ימצא, לא ייראה, הוא מתחיל עם ה... וכולו זה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? ומתחיל לפוק על החזה, מה עשיתי? אתה יודע כמה טרחתי, כמה הוצאות הוצאתי על הסדר הזה? וככה צריך להיות, הוא כועס על אשתו, הוא כועס על הילדים, ככה בדקתם, אמרתי לכם לא לפזר פירורים במקומות לא יום שרים למציאה, וכולו כעס. נו, סוף כל סוף הוא לוקח כלי, וכופה על החתיכת לחם, זה ככה צריך להלכה, הוא יודע הלכה, כופה את החתיכת לחם. ליל הסדר נמשך, יגון, צער והנחה בר מינן. זה לא, זה לא יוצאים לחירות, זה נכנסו לעבדות. זה נכנסו לעבדות. עכשיו כל אחד פוחד פחד מוות להזיז משהו. כמה זה הוא כבר, הוא כבר על, בטורים. הוא בטורים, אף אחד לא זז. אצל חסיד, אצל חסיד, הוא רואה, תכף מקרה שהיה. מקרה שהיה, לא אצלי. אבל יהודים שאני מכיר. הוא יושב על השולחן בליל הסדר. הוא כבר בשלב של השולחן עורך. שולחן עורך אומר לאשתו, אם אפשר להביא לנו שתייה קלה. היא לוקחת את הבנות שלה, היו שתי בנות, לקחת את הבנות, חוזרים עם שתייה קלה, ממלא את השולחן שתייה קלה. בין היתר, 6-7 בקבוקי בירה. 6-7 בקבוקי בירה, בבדיקת חמץ. בדקו, 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 שתייה קלה, הוא שלח את אחת הילדות בשליחותו לבדוק, הילדה לא ראתה את ה... לא ראתה, לא הבינה, זה בירה זה חמץ. לא ידע, בירה זה חמץ. השאיר את הבירה במקרר, יצא לו בירה קרה, על השולחן, פסח, שולחן עורך. עכשיו, אם היה לידבק, שובר את הבקבוק על הראש של מישהו. אבל הוא עשה מעשה אחר, אסף את השישה בקבוקים, אסף את הילדים, היו לו אורחים, אמרו, בואו, איזה יופי, השם זימן לנו הזדמנות ללמוד הלכה. פתחו שולחן ערוך, בדקו מה צריך לעשות, שמו על זה את הכלי, בסופו של דבר, רקדו, ברוך שלא עשה ניגוי, שרו, שמחו. ליל הסדר הזה היה ליל סדר הכי גבוה שהיה להם אי פעם. למה? כי זה בדיוק הלא... מעת השם הייתה זאת שיהיה את הבירה. מעת השם הייתה זאת כדי לבחון אותם ולנסותם. לנסותם, לשון, לנסס אותם, להגביע אותם. עמדו בניסיון. ברוך השם, האור יורד, זה בני חורין. בני חורין זה שהם גם משוחררים לעבדות, לכעס, לקפדנות, לחרדתיות שבקיום המצוות. לא מקיימים מצוות מתוך חרדתיות. חרד וחרד לדבר השם. לא כמו ילד שעובר עם המקל על הגדר עמודים, ואוי אם הוא פספס שלב אחד בגדר, הוא חייב לחזור חזרה. כי הוא זה סוג של אובססיביות. לא, צוות לא מקיימים ככה מתוך אובססיביות. ברוך הבא מר שוסטר, תמזוג לעצמך איזה כוסית. תנו לו, שכנס הדר. חיים. טוב, כלים, לבושים, משכן. הקדוש ברוך הוא מצווה על הקמת המשכן. והוא מצווה על הקמת המשכן פרשת תרומה, ויש מחלוקת ידועה, פורסמת, בין הרמב"ן צד אחד לבין רש"י והספורנו מצד שני, בשאלה מה הביא לציווי על הקמת המשכן? האם זה היה המשך של מעמד הר סיני, הקמת המשכן. זאת אומרת, השם במעמד הר סיני ישרה שכנתו להר, אחרי כן בפרשת, זה פרשת יתרו, אחרי כן בפרשת משפטים המשיך את ההערה במה שנתן את התורה לפרטיה לעם ישראל, ועכשיו הוא רוצה שתמשיך שכינה לשרות בתוך מחנה ישראל, ומקים להם את המשכן. מקים להם את המשכן. זה, תכף אנחנו נראה את זה בלשון הכתוב, בלשון הרמב״ם עצמו. בואו נראה את זה כבר. הרמב״ן זה בראש הפרשה שלנו, הוא מביא את זה בהרחבה, אני לא אקרא את כל מה שהוא כותב, כי אין לנו, באמת אין לנו את הזמן, רק נאמר את הסיפה של הדברים. וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. בנסתר. כמו שנאמר שם בהר סיני, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכתיב, אין הראנו אלוהינו את כבודו ואת גודלו, זה הכל נאמר על הר סיני, הראנו אלוהינו את גודלו ואת כבודו ואת גודלו, כן כתוב במשכן. וכבוד השם עלה את המשכן, זה כתוב פעמיים. למה פעמיים? והזכיר במשכן שתי פעמים, כבוד השם מלא את המשכן כנגד את כבודו ואת גודלו של הר סיני. יוצא, והיה הקדוש ברוך הוא במשכן תמיד עם ישראל, הכבוד שנראה להם בהר סיני. אז יש את אותה השראת שכינה שהייתה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא ממשיך למשכן, והסיבה לכך שיש משכן, זה רצונו של השם יתברך, שלעם ישראל, שבעם ישראל תשרה השכינה באופן קבוע. יפה מאוד. זה דת הרמב"ן, וכך לשונו, כמו שיקראנו כרגע. יש כמובן, כמו שאמרנו, את הדעה של רש"י והספורנו, שמי שירצה יראה את רש"י בפרשת כי תישא, על ויתן אל משה ככלותו. טוב, מי שירצה, אז אני אקריא לו. אומר, מה זה ויתן למשה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות? אומר רש"י, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה גרם את השראת, את הציווי על הקמת המשכן? מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן ימים רבים. עכשיו הוא סופר את הימים, י"ז בתמוז, 40 יום וכו'. והוא אומר, ובנדבת המשכן, המשכן הוקם למחרת יום הכיפורים, ו... הוא קם בפועל פיזית, הוא קם באחד בניסן, יפה מאוד. וקודם רידתו מהר עשו העגל, ומשה לא הגיד לישראל ציווי המשכן עד למחרת יום הכיפורים. זאת אומרת, מה היה קודם? חטא העגל. מה נעשה אחרי כן? בניית המשכן. יוצא שמה הסיבה לבניית המשכן? חטא העגל. יפה מאוד. זאת אומרת, שתי גישות. רמב"ן, המשך מעמד הר סיני, השראת שכינה בהר סיני, השם נותן את המשכן על מנת שתימשך השראת השכינה במחנה ישראל. רש"י, ספורנו, הפוך, לא הפוך. שונה, רש"י וספורנו אומרים, היה חטא העגל, התיקון של חטא העגל זה הקמת המשכן. יש תיקון לזה, שהשם עכשיו אומר, סלחתי כדבריך, אומר למשה רבנו, אחרי שמשה רבנו מרצה אותו, ואומר, סלחתי כדבריך, אומר, תראה לי שסלחת, אז הוא אומר, אין שום בעיה, הנה אני מראה לך שאני משרה את שכינתי בתוך עם ישראל, בתוך מחנה ישראל, אני משרה את שכינתי. איפה הדברים האלה המקור שלהם? המקור שלהם זה במדרש בתנחומה. הספורנו עוד יותר אגרסיבי מזה. הספורנו אומר שאלמלא חטא העגל, כל יהודי היה מזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא, והשכינה מיד הייתה יורדת אל אותו יהודי. יעשו לי מגדל ששכנתי בתוכם, זה בתוך כל יהודי. תוך כל יהודי. אבל חטא העגל גרם, ובגלל שחטא העגל גרם לנפילת העולמות עוד פעם וכו' וכו', אז אין מציאות כזו שעכשיו השם יגלה לכל יהודי באופן אישי, עצמאי אישי, אלא רק אל תוך כנסת ישראל, בתיקון הזה שנקרא משכן. אומר המדרש תנחומה, פרשת תרומה עוד חטא, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכן, אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכיפורים עצמו. אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, אמר רבי יהודה ברבי שלום, אין מוקדם ומאוחר בתורה, שנאמר נעו מעגלותיה. נעו מעגלותיה. זאת אומרת, מה הוא אומר פה? אומר, הלא אם אתה מסתכל על סדר הפרשיות, כמו שמסודר כרגע בתורה, זה מתאים לדעת הרמב"ן, לא לדעת רש"י והספורנו. למה? כי ילדת הרמב"ן היה מעמד הר סיני פרשת יתרו. אחרי כן המשך מתן תורה בפרשת משפטים. אחרי כן ציווי על המשכן, שזה המשך מעמד הר סיני, ואחרי כן חטא העגל. ככה זה מסודר בפרשיות התורה. לפי לשנה, לפי הרש"י והספורנו, זה לא מסודר לפי הפרשיות. אם זה היה הולך לפי רש"י והספורנו, זה היה צריך למסודר יתרו, מתן תורה, נכון? משפטים, המשך מתן תורה. כי תישא פרשת העגל, עגל הזהב, ואחרי כן תרומה תצווה ופרשיות המשכן. כי רש"י והספורנו חושבים שהעגל, חטא העגל, היה לפני המשכן, לפני הציווי על פרשת המשכן. מסביר את העניין הזה המדרש, ואומר, נאו מעגלותיה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, ולכן רש"י אומר, למרות שאני חושב שאני צודק, זה שכתוב בתורה את ציווי הקמת המשכן לפני חטא העגל, זה רק כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם היה צריך לסדר את הסדר, אז זה היה יכול להיות אחרת. זהו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם על מעשה העגל. ולכך נקרא המשכן העדות, שהוא עדות לכל באי עולם. כשהקדוש ברוך הוא שוכן במקדשכם. כך אומר המדרש, כדעת, ועל זה סומכים הספורנו ורשי, כשהם אומרים שחטא העגל היה לפני הציווי על הקמת על הקמת המשכן. יפה מאוד. אז עד כאן אנחנו רואים שיש שתי גישות, ולכאורה הן שתי גישות שאין קשר ביניהן. זה אומר המשך מעמד הר סיני, זה אומר בכלל חטא העגל היה צריך להראות לכל אומות העולם שהשם סלח, אז קיבלנו את המשכן. איך נעשתה בניית המשכן? לכאורה, כל אדם שבנה בית, אפילו בית צעצועים, אני לא מדבר על בית, אז הוא יודע שקודם כל עושים את היסודות והעמודים, אחרי זה עושים קירות, ועל הקירות יוסקים גג ותקרה. נכון? זה דבר פשוט. יסודות, עמודים, קירות, ועל הקירות תקרה. ככה בונים בית. כשאנחנו מסתכלים על ציווי, על הציווי שהשם נותן למשה רבנו לגבי בניית המשכן, נראה שהקדוש ברוך הוא, חוץ מכבודו, חס ושלום, כאילו הוא לא מהנדס גדול. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר משהו שהוא לא מסתדר עם ההיגיון. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, אחרי שמסתיימים הציוויים לגבי בניית הכלים, כן, אז אנחנו מגיעים אל בניית המשכן. עברנו את המנורה, מגיעים אל בניית המשכן. אומר הקדוש ברוך הוא ככה, ואת המשכן תעשה 10 יריעות 6 מוזר. היריעות הם היו הגג היו יריעות, תכף נראה בדיוק מה הם היו עשויות ומה היה ואיך היה, אבל היריעות זה הגג. אחרי כן נסיים עם היריעות בפסוק ט"ו, אומר, זה הפסוק שפותח את הרביעי, את העולה הרביעי בפרשה, אומר, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. הקרשים, נגיד הקירות. ורק אחרי כן, הוא אומר, ועשית, ו-40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש. זאת אומרת, היסודות, האדנים, הם באים בסוף. באמצע יש את הקרשים, את הקירות, והגג בהתחלה. זאת אומרת, גג, קירות, יסודות. איזה ניצורה של בנייה זו? מי מתחיל מהגג? מי מתחיל מהגג? מהנדס מתחיל. מתחיל מהאדנים. לכאורה יש פה שאלה, ויש פה תמיהה. נכון שאפשר, כל שאלה אפשר לפתור למי נפקא מינה. למי נפקא מינה? למה יש לך? יש לך איזה נפקות הלכתית מזה? טוב, אין נפקות הלכתית. זה הוא אמר לו. אבל לא ככה בפני הדברים אצל מבקשי אמת, ואנשים שמבינים שאצל התורה כל מילה מחושבנת. אם הקדוש ברוך הוא ציווה ככה, יש לזה יסוד מושג בעיקר האמונה, בעיקרי האמונה שלנו, אז חייבים לשאול את השאלה הזו, וחייבים גם לקבל עליה תשובה ברורה. זה לא בכדי. זה לא בכדי. והתשובה צריכה להיות תשובה שיכולה היום, בחיים האלה, בזמן הזה, להיות תשובה רלוונטית, מתיישבת על הלב. איך זה קשור לחיים שלנו? כדי להבין את זה, יש לשאול עוד שאלה. אנחנו יודעים שקוראים למשכן משכן, משכן העדות. לימים היה משכן שילה, בשילה. נכון? לימים היה בית המקדש. היו משכן לא רק בשילה, היה בעוד כמה מקומות. אבל כל אופן זה אלה, היה משכן משכן, אנחנו יודעים משכן. משכני אחריך נרוצה, יופי. יש עוד כמה משכן, משכון, שהוא היה משכון ביד בני ישראל, גם מקבל הלוואה, נותן משכון, יופי. אבל על שם איזה פריט במשכן הוא נקרא משכן? אם אתה מוציא במשכן תארון, תארון העדות, הוא מפסיק לקרוא משכן? לא. תוציא את המנורה, מפסיק לקרוא משכן? לא. איזה פריט אם אני מוציא מהמשכן הוא לא נקרא יותר משכן? לא, השכינה היא לא פריט. השכינה או שהיא שם או שהיא לא. עמוד הענן היה עולה, יורד, שכינת השם הייתה לפעמים נמצאת, לפעמים לא. לא, הלוחות לא. אהרון, אני מוציא אותו בכלל את אהרון. היה זמן במשכן שילה שאהרון נפל בשביל.
המזבח?
אפילו לא המזבח. שום פריט, אני אומר לכם, הנה, תהיו רגועים, שום פריט. אני אגיד לכם יותר מזה, גם אם את הקרשים, לו יצויר שאני יכול לשים את העיריות באוויר, באוויר, בלי קרשים, בלי אדנים, המשכן נקרא משכן. המשכן נקרא על שם היריות, החופות עליו, על שם הגג. לכן הוא נקרא משכן. מיד נוכיח איזה בסייעתא דשמיא. הגמרא בשבת אומרת, שבת חף חת, ועשית את הקרשים למשכן. ואי משכן קרוי משכן, ואין הקרשים קרוי משכן. אומר רש"י, מה נקרא משכן? מה זה משכן נקרא משכן ואין הקרשים נקראים משכן? מה זה משכן? אומר רש"י על המקום שם, כגון 10 יריות 6 מוזר. היריות נקראים משכן. זה מה שנקרא משכן. הדבר הראשון שהתורה מדברת עליו בבניית המשכן, המשכן עצמו, לא הכלים שלו, הוא 10 היריות. אז ודאי שהמשכן נקרא על שם 10 היריות. אבל לא רק זה, שאנחנו מסתכלים לראות כמה חשובות היריות בבניית המשכן, אנחנו רואים שאגב בהבדל מסוכה, נכון? בסוכה, הסוכה נקראת על שם סכך, אבל בסוכה אם אין דפנות הסוכה לא קשרה. במשכן אם אין דפנות, או אם הדפנות לא עשויים מקרשים, עשויים מאבנים, המשכן אם יש לו יריות הוא משכן לכל דבר ועניין. איפה היה לנו משכן כזה? בשילה. בשילה הדפנות של המשכן היו מאבן. זה מאוד. כל מי שעשה סיורי פעם בשילה העתיקה, וזה שמע את ההרצאה הזו וראה את המצגת. היו אבנים שעיוו את הכתלים, את מה שהיה פעם עצי שיטים עומדים, הקרשים, מה שקרוי, ולמעלה היריות, איזה היריות? היריות שהיו מהמשכן במדבר. הם הגיעו לשילה והיו אלה שכיסו את המשכן בשילה. יוצא שלמרות שמשכן שילה, שהיה בנוי, כמה שנים היה בנוי משכן שילה? 369 שנים. לא יום ולא יומיים. 369 שנים היה בנוי משכן שילה, אבנים, יריות. אז על שם מה קראו המשכן? על שם היריות. עובדה, הנה גם אין את הקרשים ואין עשי שיטים עומדים. יש, כשדוד המלך פונה לנתן הנביא ואומר לו שהוא רוצה לבנות את בית המקדש. זה פסוקים ידועים, פורסמים בשמואל, השתמשנו בהם פה כשרצים לבנות את בית הכנסת, שהיה אז שטיבל. אז אומר המלך אל נתן הנביא, ראה אנוכי יושב בבית ארזים וארון האלוקים בעירייה. איפה זה בעירייה?
במשכן.
אז איך נקרא המשכן? יריה? יריות. זה היריה. היריה היא העיקר. המדרש תנחומה על הפרשה שלנו, פרשת ת. על הפרשה שלנו, פרשת ת. אומר ככה, ועשית יריות עזים. ועשית יריות עיזים. כך פותרת הפרשת את. אומר המדרש לנחומה, אהבתי אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא, ראו כמה חיבבתי אתכם. כך הוא פונה לעם ישראל, תראו כמה אני מחבב אתכם. מן הארץ עד לרקיע מעלה 500 שנה. מן הרקיע הראשון לשני מעלה 500 שנה. ועוביו של כל רקיע ורקיע מעלה 500 שנה. כמה רקיעים יש? שבע. יש 500 שנה בין רקיע לרקיע, הרקיע עצמו 500 שנה, ועוד פעם 500 שנה בין רקיע לרקיע, והרקיע עצמו עוד 500 שנה, וכן על זו הדרך. נמצאו כולם מהלך 7,000 שנה. 7,000 שנה של אור. ותלפי החיות, ואז אתה מגיע רק לחיות, ועוד 500 שנה, ועוד 15 שנה, בקיצור, החיות, והשרפים, והכיסא, ולמעלה מכולם, ועוד לא הגעת למקום כבודו של הקדוש ברוך הוא. וראו כמה חיבבתי אתכם, אומר המדרש, שהנחתי את הכל, עזבתי את הכל, ואמרתי לכם, ועשית יריות עיזים, עשו לי יריות עיזים ואבוא לשכון אצלכם. תנו לי אוהל אצלכם, אני מעדיף את, את המקום ברקיע העליון אחרי כל העולמות. מעדיף איפה אצלכם באיזה אוהל סיירים. עשוי מעיזים, גם אין ריח טוב באוהל מעיזים. אבל ראו כמה אהבתי אתכם. אהבתי אתכם. אז על שם מה קרוי המשכן? על העיריות. יפה מאוד. לכן הוא פותח בעירייה. הוא פותח בתחילת בניין המשכן דווקא מן העיריות. הוא מתחיל אומנם מהגג, אבל כי הגג הזה הוא על שמו נקרא כל המשכן הזה. הוא הדבר החשוב במשכן. אנחנו יודעים שכתוב, הדברים מובאים בזוהר הקדוש, שאנחנו לא, עכשיו לא, זה כי שכחתי להביא אותו. שכחתי להביא את הסרט הזה, אנחנו לא נצטט משם. תראו, מי שיוצא יראה שם. הזוהר הקדוש מביא גם בפרשה וגם בבראשית וגם בעוד כמה מקומות, פה בצורה יותר רחבה, שבניית העולם והקמת המשכן הייתה ביניהם הקבלה. זאת אומרת, כמו שנברא העולם, כך נבנה המשכן. אז אם העולם נברא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את השמיים, אז איך יתחיל המשכן? מהיריות שזה כנגד השמיים. נכון? זה דבר מובן. אם אחרי כן ביום השני נבראו המלאכים, אנחנו יודעים שביום השני נבראו המלאכים, זה איך הם נקראים המלאכים? עומדים. אז בשלב השני שיבנה המשכן זה קרשים עומדים, עצי שיטים עומדים, הקרשים עומדים כנגד עומדים. יפה, הקבלה. כתוב על כנגד בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, כתוב בתהילים, נוטה שמיים כיריעה, כולם קוראים את זה, נכון? עכשיו ראש חודש, נקרא את זה גם, לא? ראש חודש, כן? יפה מאוד. המלאכים נקראים עומדים, נכון? השרפים עומדים ממעלו. שרפים עומדים, שרפים זה מלאכים, עומדים ממעלו. ועשית את הקרשים, עצי שיטים עומדים. ואתן לך מהלכים בין העומדים האלה. על המלאכים נאמר. יוצא שהעומדים זה קרשים כנגד מלאכים. היום השני לבריאה. לכן אז זו הדרך. עכשיו, כמה עיריות היו? משכן היום חוסה, כיסוי. אמרנו, אנחנו עוסקים בלבושים, בכיסויים, בכלים. המשכן היום חוסה. הוא היום חוסה, יש שתי דעות בגמרא. דעה אחת אומרת שהוא היום חוסה בארבעה כיסויים. דעה אחת אומרת שהוא היה מחוסה בשלושה כיסויים. נדמה לי, אל תפסו את המילה, אני לא זוכר, אשר לי ידע שבאיזה מהירות אני נדרשתי לעניין, לכתוב את הרעיון הזה, אז נדמה לי שזה רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהיו ארבעה כיסויים. ארבעה כיסויים. הוא מונה אותם, הולך לפי הכתוב, הוא מונה אותם. היה 10 עיריות שהיו עשויים 6, נכון? כתוב במפורש. 10 עיריות שהיו עשויים 6 זה פשטן אחד על השני, 10 עיריות 6, יפה מאוד. אחרי כן היו עיריות עיזים השתי עשרה זה 11, נכון? כן. ואחרי כן היו אורות אלים מאוד דמים, ועשית עיריות עיזים לא אלה משכן השתי עשרה עיריות, תעשה אותם. אחרי כן היו אורות אלים מאודמים, ואחרי כן היה אורות תחשים, אורות אלים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. מכסה אורות נחשים מלמעלה. אז מה היה לנו? שש עזים, יריות עזים, אורות אלים מאודמים, ואורות נחשים מלמעלה. ארבע. זה רבי יהודה. שתת רבי אבא הייתה שהיו שלושה כיסויים. מה הוא לא סופר? הוא אומר, היה שש, היה יריות עזים, אבל אורות אלים מאודמים ומכסה אורות נחשים, הם היו יחד. זה היה כיסוי אחד משולב, חצי חצי נגיד. זה מה שהיה. יש לי שאלה. אם הכיסוי זה כנגד השמיים, ואנחנו יודעים שבשמיים יש שבעה ריקים, אז למה פה זה או ארבע או שלוש? לא, אל תגיד ארבע ועוד שלוש זה שבע, זה תרגיל בחשבון, לא שייך אלא. למה דעה אחת אומרת ארבע ודעה אחת אומרת שלוש? למה אין דעה שאומרת שבעה כיסויים צריך? כנגד שבעת הריקים. אנחנו יודעים שיש שבעה ריקים, נכון? יש גמרא בחגיגה י' ב' דף ב'. גמרא אחת המפורסמות, נכון? שכמה ריקים יש? שבעה. מים, יש וילון, יש רקיע, יש שחקים, נכון? יש זבול, יש מעון, מכון וערבות. אלה שבעת הריקים. שבעת הריקים. מאוד. מה יש בבילון? אומרת הגמרא, בילון אינו משמש לכלום, אלא נכנס שחרית, יוצא ערבית, מחדש בטובו בכל יום תמים לעשה בראשית. הבילון זה כמו בילון בקולנוע להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין לו כלום בבילון, אבל אתה מסיט את הבילון, אתה רואה את השמש, את הירח, עולים, יורדים וכיוצא באלה. זאת אומרת, הוא רק מאפשר לך לראות. בעולם ברקיע שנקרא וילון אין כלום. מה בא אחריו? רקיע. מה יש ברקיע? שמש, ירח, 12 מזלות, כן? כוכבים, כל מה שיש זה העניין הזה. אחרי כן יש שחקים. מה יש שחקים? שם שוחקים מן לצדיקים. לכן הם נקראים שחקים. שוחקים מן לצדיקים. לאחר מכן בא רקיע שנקרא זבול. זה הרקיע הרביעי. זבול, מה יש בזבול? זבול יש בו בית מקדש. ירושלים של מטה פה, ירושלים של מעלה למעלה. בית מקדש פה, בית מקדש עומד על תילו, על מכונו, בשמיים עומד משוכלל בזבול. על זה אנחנו אומרים זבול בית מקדשנו. זבול בית מקדשנו. איפה הוא נמצא? בזבול. הדעה שאומרת שיש ארבעה כיסויים, כן? היא אומרת שארבעת הכיסויים, שש ואורות עזים, יריות עזים ואורות אלים מועדמים ותחש, ארבעת הכיסויים האלה הם כנגד ארבעת הרקיעים שהזכרנו. למה עד זבול ולא יותר מזבול? כי אני בסופו של דבר רוצה שהמשכן עשו לי מקדש, נקרא על המשכן, שהוא יהיה כמו המקדש, שיחיל קדושה. אז לאיזה רקיע אני צריך להגיע שיהיה מקבילה לזבול? הרביעי. אז אני שם ארבע כיסויים. ארבע כיסויים עד הזבול. נו, אבל הדעה של שלוש. מה אתה עושה?
עד.
רבי אבא. רבי אבא, מה אתה עושה עם הרקיע הרביעי? איזה רקיע אתה מוריד? מוריד את הוילון. הוא אומר, הוילון אין בו שום דבר, אמרנו. הוילון הוא רק מסתיר או מגלה, תלוי בתנועה, לאיזה כיוון הוא הולך, או מסור מגלה את מה? את הרקיע שנקרא רקיע. אז אני מוותר עליו. אז יש רק שלושה כיסויים, בכל מקרה, גם למאן דאמר ארבעה כיסויים, גם למאן דאמר שלושה כיסויים, כולם, שניהם מגיעים לזבול. יפה מאוד, הבנת. כולם מגיעים לזבול. עכשיו אנחנו יודעים שהיריעה האחרונה, אמרנו, בין לזה שאומר לשלושה כיסויים, בין לזה של ארבעה כיסויים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. מכסה אורות תחשים מלמעלה. ככה כתוב. מה העירייה האחרונה? העירייה האחרונה זה אורות תחשים. מה זה התחש? התחש, האונקלוס מתרגם תחש, בחופה משחי דססגונה. ססגונה הוא קורא לו. תחש. תחש נקרא ססגונה בארמית. ססגונה. מילה חדשה. פה מאוד. אז הגמרא אומרת למה הוא נקרא ססגונה? שסס ומתפאר בגווניו. סס בגוונים שלו. הילקוט חמדת הימין לרבי שלום שבזי אומר שבססגונה היו 708 צבעים. כנגד מה? כנגד המילה תחש. תחש בגימטריה 708. יש מאן דאמר שהיו בו שש גוונים, לכן הוא נקרא ססגונה, שש גוונה. שש גוונה, שש גוונים, שישה גוונים. יש מן דאמר שהוא נקרא שססגונה על שם שר יגונה, זה רבי שלום שבזי בילקוט חמדת הימים, הוא אומר שמי שהיה מסתכל על הססגונה, על האורות האלה, היה יוצא מביכאון, היה מתחיל להיות שמח, כשנכנס אדם מרבין בשמחה, אתה עולה ומסתכל על הססגונה, כולך מתמלא אורות, עושר, 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 למה? ריבוי גוונים, יפה מאוד, באמת שאדם מגלה שהעולם הוא לא שחור לבן, זה ממלא אותו שמחה, ממלא אותו שמחה, יש ריבוי גוונים בעולם. בכל אופן, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, הססגונה הזה, זה היה דבר מיוחד מאוד, והמדרשים מסבירים שלמרות שזה מדובר בבהמה טהורה, תרש בהמה טהורה, תכף יהיו הוכחות, אז וברור שאם הייתה בהמה טהורה, אז הייתה צריכה להישחט, כן? אז הגמרא בשבת דף חפחת אומרת שם שהיה מקבילה לססגונה, שהוא היה דומה בשתי טיפות מים לססגונה, לתחש, אבל הוא היה בעל חי תמה, ממנו עשו נעליים, במדבר עשו ממנו נעליים, הוא נקרא קל אילן, ככה זה נקרא בגמרא, ואני אלך תחש, מה שהנביא אומר, אני אלך תחש, מי שרצה יראה בבעל הטור, אני לא יכול להרחיב עכשיו, אז אני אלך תחש, זה חל על הקל האילן, עשו את הנעליים מקל האילן, לא חס שלום מהאורות תחש בהמה טהורה, ששימשה כיסוי ל, 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 למשכן, העיריות, ושהמדרש אומר שהתחס היה מעשה ניסים, אתם יודעים מה היה הגודל של האור, של חסות, רוחב המשכן היה 30 אמה, נגיד זה בין 15 ל-18 מטר, תראו לכם בהמה אחת, אין דבר כזה, כשאתה מקלף לה את האור, טוב, תוריד ראש, תוריד זנב, אתה חייב להוריד, כן, זה לא הכל ריבוע, ואתה מקבל מלבן, רק המלבן שנשאר לך 18 מטר. זה. כן. אז רבי נחמיה אומר במדרש, רבי נחמיה אומר, מעשה ניסים היה, ולשעתו נברא. רבי נחמיה אמר, מעשה ניסים הייתה, ולשעה נבראת ונגנזה. שעה נבראת ונגנזה, זה, אל תחפש הסברים, לא תמצא עוד דבר כזה, כי זה היה פעם אחת בבריאה, בדיוק למטרה הספציפית הזאת, אני לא יכול להפסיד עכשיו, תחילה, חייב עוד 5 דקות לפחות, חייב. החתם סופר אומר, שהתחש הזה כבהמה תורה לא נמנה עם הבהמות התאורות שמונה התורה במניין הבהמות התאורות, משום שהוא נברא לשעתו ונגנז. אז לא היה טעם למנות אותו בבהמות התאורות. אבל איך אנחנו יודעים שהוא היה תאור? אומרת הגמרא בשבת, תזכרו את הדף הזה, זה קל דף כוח. הוא עוסק בכל העניין הזה, חף חת. אז הגמרא בשבת חף חת אומרת לגבי התחש ככה. ותחש היה בימי משה, אמר רבי אלעה, אמר רבי שלמה בן לוי, אומר, היה רבי מאיר. תחש היה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בחכמים עם מין חיהו, ועם מין בהמהו. הייתה להם התלבטות, מהו, חיה טמאה או בהמה טהורה? למרות שברור שאם שמו אותו על המשכן, אז זהו טהורה. אבל הייתה להם התלבטות, צריך לדעת אם זה בהמה טהורה, יש לזה נפקויות הלכתיות, איך שוחטים אותו, איפה שוחטים אותו, מה הסימנים שלו וכיוצא באלה. וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה, ועשה ממנו משכן ונגנז. מדכאמר קרן אחת הייתה לו במצחו, שמע מיני טהור היה. דאמר רבי יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו שנאמר ותיטב להשם שור פר מקרין. אם יש בהמה, שהיא לא מהבהמות הטמאות, ברשימה של הטמאות, עכשיו יש לה קרן, כמו השור שהקריב אדם הראשון, זה הדבר החשוב, והוא מפריס ומקרין, יש לה גם פרסות וגם יש לה את הקרן הזו, הקרן הזו כמו שהיה לשור של אדם הראשון, אז הבהמה הזו היא טהורה. זאת אומרת, משווים את התחש לשור שהקריב אדם הראשון. למה הגמרא משווה את הטרף לשור של אדם הראשון ולא נותנת לו סימנים אחרים? תן לו סימן של בהמה, מפריס פרסה שעושה השסע ומעלה גרה. למה היא צריכה להשוות אותו לשור שהקריב אדם הראשון? זו השאלה, מה מונח פה? יש כמה מקורות, יש מערשה בחול עם דף סמך שמדבר שם בעריכות בעניין הזה. אני לא יכול להעריך, יש לי פה ביקורות קשות, כן? אבל... אבל זה, עכשיו זה הפאנץ', עכשיו אם לא זה, אז הצלדנו את הפאנץ', עכשיו זה הפאנץ'. אנחנו יודעים ש974 דורות לפני שנברא העולם, קדוש ברוך הוא קדמה לו תורה. קדוש ברוך הוא כתב את התורה, תתקעת דורות קודם שנברא העולם, כתב הקדוש ברוך הוא תתקעת, תקע"ד, דורות, כתב הקדוש ברוך הוא את התורה. כשבא לכתוב את התורה, באו לפניו כל האותיות, וביקשו שבהם יפתח הקדוש ברוך הוא את התורה. בא לפניו האות תף ראשונה, אחרי כן בא האות שין, אחרי כן האות ריש, אחרי כן האות קוף. הסדר הזה של מהסוף להתחלה נקרא תשרק. תף, שין, ריש, קוף, תשרק. אחרי זה צדיק, פי, עין. הסדר הזה, אנחנו מכירים אותו ויודעים שהוא שייך לעולמות העליונים. למה זה שייך לעולמות העליונים? כי אנחנו יודעים שבעליונים הכל הפוך. העליונים הם כמו חותמת, חותמת הופכת את הציור. העליונים הם כמו חותמת. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, זה כשהוא עולה למעלה. אנחנו מכירים את זה משאול ובעלת האוב, שהיא אומרת לשאול, ראיתי אלוהים עולים מן הארץ. מכירים את זה מיצחק אבינו, כשהוא בא מבאר לחי רואי, הוא יורד מלמעלה, מבאר לחי רואי מגן עדן. ובדיוק רבקה מגיעה עם הגמלים, ותיפול מעל הגמל, כתוב שם, האונקלוס מתרגם, ויתרחינת, היא רחנה, היא כאילו הפכה את עצמה, כי פתאום רואה מישהו עם הראש למטה, ברגליים למעלה, הוא ירד מלמעלה, אז היא הופכת את עצמה בשביל לשוות צורה איתו. כן, קרה מובה, אנחנו מכירים את זה מהמוסף של שבת, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פירושי פיקודי... פירושיה בדיוק, בהמשך, עד אז, עד אז, אז זה א', מתף עד א', ת', ש', ק', ר', ש'. למה דווקא מוסף של שבת? כי שבת היא מעין עולם הבא, אתה כבר מגיע למעין עולם הבא לעליונים, אז אתה כבר מתחיל בת' ש' בתשרק, יפה מאוד. שיבולי הלקט הוא מביא בסימן פי ב', הוא מביא בשם איזשהו ספר, בשם סדרו של רש"י, אם אני זוכר נכון, הוא מביא שהוא ראה בסידורו של רש"י, שאצל רש"י תשרק רומז לגאולה. רש"י ככה כותב, סדר תשרק רומז לגאולה. אצל עדות המזרח בסליחות זה הרבה תשרק. יש הרבה סדר תשרק, יש לזה עוד סיבות בקבלה, לא ניכנס עכשיו, חייבים להתקדם. זה מבוסס על פסוק בנביא, אשריקה להם והקבצם בגאולה. אשריקה, מלשון תשרק. אשריקה להם והקבצם. זה ככה יהיה בגאולה, בזמן הגאולה. שהעליונים ירדו, ירד משיח צדקנו מהעליונים, אז יהיה סדר תשרק. לפי מאוד, בא עוד תף לפני הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה, אמר לקדוש ברוך הוא, מויכל טויבס, תעשי לי טובה, את האות של הסוף, של הסוף של בני אדם, וזה לא ראוי שנפתח בך את התורה. בא לפניו, באו כל האותיות, מי שירצה יראה, מדרש, אותיות דרבי עקיבא, ספר לא עווה, אפשר לקרוא אותו לפני השינה גם, נחמד מאוד. עכשיו בא עוד בית, בא עוד בית לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו תפתח בי את התורה. אמר לה למה בך? אמרה לו ברכה, אני ברכה. המילה ברכה פותרת בזה עוד בית. אז אני ברכה, כדאי שאני אפתח. המדרש בבראשית רבה, חייבים לצטט אותו, אבל זה קצר. המדרש, חייבים לצטט אותו, הוא ליגה. הוא אומר בבראשית רבה, הוא אומר שהבית בא לפני הקדוש ברוך הוא, אז אמרה לו ברכה. מה זה הברכה הזו? אז הוא אומר לה, אומר המדרש ככה, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו בלשון ברכה, והלוואי ויעמוד. דבר אחר, למה בבית? אלא מה בית זה? יש לו שני עוקצים, שני עוקצים, אחד למעלה קרן, ואחד למטה, מאחוריו אומרים לבית, מי ברעך הוא מראה בעוקצו למעלה, ואומר זה שלמעלה ברעני, מה שמו הוא מראה להם בעוקצו של אחריו. תכף נסביר את זה. אז יוצא שהבית הזו מצביעה למעשה, מה זה? מצביעה בוקצו. על האלף, מצביעה על האלף, היא מצביעה על האלף, אומרת, שואלים אותה מי ברא אותך, היא אומרת זה שלמעלה. כן? שואלים אותם, אומרים לבית מי ברח ומראה בוקצו למעלה, בקרן, הוא מראה למעלה. וזה שברא אותך מלמעלה, איך קוראים לו? אם את תסתכל על האות שלפניי, מי זה האות שלפניי? א', למה א'? כי א', האות א' עצמה היא רומזת לאלופו של עולם, האלף עצמה יש בה י' כ' ו' כ', שני יהודים וו', היא מכילה את שמו של הקדוש ברוך הוא. יוצא שעוד ב' לא פותחים בה רק בגלל שהיא ברכה, אלא גם בגלל שהיא מצביעה גם בקרן שלה, קרן של התחש, קרן של השור מפריס של האדם הראשון, וגם במה שהיא בזנב שלה מצביעה, אלא עוד א' היא מצביעה לקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. רק מה יש לנו בעיה אחת עם ב'? ב' היא, גם המילה ברכה, היא השורש שלה זה ברך, ב' ריש חף. ב' ריש חף זה ביחידות עשרות ומאות, בכפולות של שתיים, 222 בגימטריה. 222, נכון? הבכור, בכור זה גם ב' ריש חף, ב' חף ריש, זה אותם אותיות, בכור, ולבכור יקיר לתת לו פי שניים. פי שניים. למה בכור נקרא בכור? כי נותנים לו פי שתיים בירושה. פי שתיים בירושה, 222. יופי, אז זה ברכה. ברכה זה ריבוי. אתה רוצה לדבר על ריבוי, אתה אומר ברכה. רק יש בעיה עם האות ב'. האות ב' היא בעייתית מהצד הזה, שכל דבר, מיעוט רבים, שניים. כל דבר שהוא בשניים, הוא מדבר על שניות. שניות. מה זה שניות? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה הקדוש ברוך הוא היה לבד בעולמו, היה יחיד בעולמו, יחיד בעולמו, אין עוד שום בריאה בעולם, ואף אחד לא יכול להגיד שלא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אדם ראשון נברא ביום השישי, בא, הוא רואה עולם שלם, הוא לא ראה את הקדוש ברוך הוא בורא, אבל הוא עושה אחד ועוד אחד, הכי פשוט בעולם, אומר מי יכול היה לברוא את הדבר הזה? מי ששולט בזה, מי שולט בזה, היחיד ששולט, אין עוד שום כוח ששולט, חוץ שבריחו. יפה מאוד. אומר האדם הראשון, אני מכיר בתורה של הקדוש ברוך הוא, נחש אומר לחווה, תשמעי, על מה את מדברת? הקדוש ברוך הוא ירד הנה, אתם לא הייתם פה, ואני הייתי, הוא נברא ביום השני, הנחשי כזה, המלאך הזה. אומר, אני הייתי פה, היה פה עץ, מלא חוכמה, בא הקדוש ברוך הוא, אכל מהעץ, נהיה חכם, נהיה אלוהים. את רוצה גם כן להיות אלוהים? תוכלי מהעץ. זאת אומרת, מה הוא אומר לה? היה פה חוץ מהקדוש ברוך הוא עוד כוח. שתי כוחות, שניות. שניות, עובד, שניות, זה נגד אמונת האיחוד. הבית מראה מצד אחד, למעלה הקדוש ברוך הוא, ולאלף אלופו של עולם, אלוף יש רק אחד, אל אלופו של עולם. מצד שני, היא מסמלת במהות שלה, ריבוי, שניים, שניות. צריך להכריע. בין האחדות, אמונת האיחוד, תורת האיחוד, לבין תורת השניות. כל מה שבא עבודה זרה, מאיפה היא נולדת? משניות, שאדם חושב שיש את כוח בעולם. יצר הרע שלנו, הוא נקרא עבודה זרה, הוא נקרא נחש. למה? כי הוא כל הזמן מסית אותי למה? לחשוב שחוץ מהקדוש ברוך הוא גם לי יש כוח. אם זה כוכבי המצרים יזי, ואם זה לשון חטא. אתם יודעים, האות חט בנויה לפי אריזל מווה וזי, מי שרצה יראה איזה, אם אני זוכר, גמרה בחולין. ווה וזי עם גג למעלה, עם מין, מישהו ראה פעם איך כותבים בכתיבת סתם? יפה, עם גג כזה, כמו חץ שמצביע כלפי מעלה. לפי הבית יוסף זה שני זיינים עם חץ כזה. מה קורה אם אתה לוקח, אז מה זה ביחד? ביחד זה חץ.
כן מאוד.
מה קורה אם אתה מפריד את זה, מוריד את הגג, היא כבר לא מצביעה כלפי מעלה. היא כבר לא מצביעה כלפי מעלה, זה חץ. לא האות חץ, זה חץ, זה חץ. שאדם חוטא חץ. למה הוא חוטא? הוא מחטיא את המטרה? כי הוא חושב שיש שתי כוחות, הוא לא מביא שזה כוח אחד. כי אם יש לך את החץ הזה למעלה, את הגג, זה נקרא בלשון הגמרא חטוטרת. אם יש את החטוטרת, החטוטרת מצביעה, היא כמו קרן, היא מצביעה למעלה. יש רק קודש הבריחו, אל תטעה. יוצא שהקדוש ברוך הוא, אמונת האיחוד, שואבת מראש דברך אמת. פסוק, ראש דברך אמת. מה זה ראש דברך אמת? הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, גם את העולם הוא התחיל לברוא מהאות ב', בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשהוא בורא את העולם, אז הוא כל יום ברא בשלוש אותיות. ככה מובא בספרי הקבלה. את היום הראשון ברא בבית ג' ד', את היום השני הוא ברא ב-ה' ו' ז', את היום השלישי ב-ח' ט' י', וכן על זו הדרך. שבעה ימים ברא 21 אותיות. האות א' לא בראית את, את הבריאה, האות א' נשארה לאנוכי השם אלוקיך בעשרת הדיברות. למה ברא בבית ג' ד'? למה לא התחיל באלף? אומרים חכמי הקבלה, ראש דברך אמת. תראו, זה דבר פלא. ראש דברך אמת. אם אתה בודק בית ג' ד' ביחד, בית 2, ג' 3 וד' זה 5 ועוד 4, 9. 9. אם אתה בודק ג' ד' אחרי זה, סליחה, א' ו' ז', א' ו' ז' ביחד זה 18. 1 ועוד 8, 9. ח' ת' י' ביחד זה 27, 2 ועוד 7 ביחד 9, וכן על זו הדרך. אתה מגיע בסוף למה? לרי שינטף, רי שינטף 900, 900 זה 9. ראש דברך אמת, אמת במספר קטן 9. הכל הולך על דרך האמת. אם היה מתחיל באלף היה הכל יוצא שקר. א' ב' ג' 6 שקר. אחרי זה ד' ה' ו', ד' ה' ו', 15, 1 ועוד 5 6 שקר. מגיע בסוף לאותיות שין קופרש, זה אלה האותיות האחרונות, שין קופרש 600 שקר, וגם האותיות עצמם, אותיות שקר. ראש דברך אמת. ראש דברך אמת נוטריקון אדר. ראשי תיבות אדר. אדר. למה? אלופו של עולם דר. את האלף הקדוש ברוך הוא השאיר למעמד הר סיני. לאנוכי השם אלוקיך. למה? כי האלף זה אמונת הייחוד. בית היא ברכה, זה נכון, ריבוי, אבל היא גם שניות, והיא צריכה להצביע על האלף, ואת האלף אנחנו צריכים לייקר ביותר. כל מה שהמשכן נבנה ככלי זה להכיל את אלופו של עולם. אלף דר, אלף גר בתוך המשכן. ראש דברך אמת, והכל אמת. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, לבניין בית המקדש השלם במהרה בימינו, אמן. לא לשכוח ככה, יש לנו קודם כל, לא הולכים הביתה, יש ברכת המזון. מי שעשה מזונות ברכה אחרונה, מי שלא אכל יכול בורא נפשות וללכת, אבל לא לשכוח ברכות, כי אחרת יצא שכרנו בהפסדנו. לחיים, 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 ברכה וטובה. יש מניין, אז נעשה גם קדיש.